שלום, שלום, שלום וברוכים הבאים לעוד פרק של The Sweep בשיתוף הופס. עקבו אחרינו בפייסבוק ובטוויטר את The Sweep Pod, עקבו, הגיבו, הביאו את עמדותיכם. שלום לך מרסלו גלייזר.
ערב טוב חברים.
שלום לך סתיו נמש.
שלום.
ושלום לך סגב מטוס.
ערב טוב לדביר.
אז מה יש לנו בפרק הזה? יש לנו ככה, גמר NBA שמתחיל בלילה שבין שלישי לרביעי. יש לנו חצאי גמר ביור שמתחילים בשלישי בערב, ובפרק בונוס שאנחנו נצמיד לפרק הזה, יש לנו שיחה מאוד מעניינת שערכנו עם מולי אפשטיין, פרשן אתלטיקה של ערוץ הספורט, פיזיולוג, מאמן ספורט, אבל לפני הכל, ידיעה טריה.
וואו.
אתם מוכנים לזה? באמתית פה פצצה. סתיו, אתה מוכן? אתה לא מסתכל עליי. אני רוצה שתעשה את זה. טרי יאנג לא צייץ אתמול, another day, another opportunity, שהוא מצייץ כבר בכל יום, כבר שנים את אותו ציוץ, במקום זה הוא צייץ, will be back. חברים, מה דעתכם? האם זה לא יום חדש, הזדמנות חדשה לטרי יאנג? האם אנחנו נראה ימים חדשים, הזדמנויות חדשות לטרי יאנג בקרוב?
הוא לא היה מצייץ את זה רק לפני משחקים? בימים של משחקים?
כל יום,
קבוע?
כל יום. כן, ומה שנשאר לנו, זה הרצפים הארוכים בליגה הקיימים והחיים, זה פטריק בברלי מצייץ, glory to God, כל יום, ובאדי הילד מצייץ בכל יום, thank God for life, health and strength. אלה לא נפגעו ונשארו תקינים כבעבר.
אתה כבר קופץ לשיאים האחרים, אתה לא נותן להקל את החדשות שנתת פה.
אני נתתי, אבל השארת האוויר מת.
תן איזה שנייה לשקוע, אתה מפיל פה פצצה בחדר, אנחנו כולנו, אתה יודע, רק בתחילת הפרק, לא מוכנים לזה. לא יודע. האם לא יהיו יותר הזדמנויות לטרי יאנג?
נתתי לך שנייה, והתשובה שלך הייתה לא יודע. מעולה. תן לי לחשוב, תן לי לחשוב. לא יודע.
לא, אבל זה שאלה טובה.
ואז שואלת אותה שאלה.
האם הוא יחזור ל...
אתה מוכן לנסח משהו לא כשאלה?
אני, אבל אין לי תשובות.
אז אל תאשים אותי שאני עובר למקום אחר.
סגב, תשיג לנו את טרי יאנג על הקו. כמה שנים בדילד בליגה? בדיוק... הוא כבר כמה שנים שם.
שאלה טובה.
כמה שנים הוא לא הפיל לפלייאוף?
הרבה, לא היה לו שנה בניו אורלינס שהוא הפיל לפלייאוף?
לא, אני חושב שהם העיפו אותו תמורת כחלק מה... סתם עצה, לא הגיע הזמן להחליף אל אולי? שקצת יותר איטיב איתו? אולי? סתם.
או אולי נביא. אולי אל בסדר, זה פשוט לא נביא הנכון.
יכול להיות. אולי שהוא לא פשוט לא אוהב את בדי. מי לא אוהב את בדי?
בדי לאו. בסדר, יופי, זה מה שאני רציתי להגיד, ואנחנו נעבור מכאן אל ה... בעצם איך שאנחנו פותחים כל שבוע, וזה עם הסקרים שלנו. אם אתם רוצים להצביע בסקרים, את The Sweep Pod בטוויטר, זה המקומות הם עושים זאת.
סקרים, אבדול ג'אבר. מרסלו.
כן, סגב.
תגיד, אתה אוכל מרק בקיץ?
מרק חם.
מרק חם בקיץ?
לא, אם כבר אני שותה מרק חם.
אבל אתה עושה את זה בקיץ? לא בקיץ, לא צריכים להגזים. 61% איתך אומרים לא.
ברור.
סתיו...
יש לי שאלת המשך לאותם 39% שאנו שמוכלים מרק קיץ.
זהו.
מרק
קיץ.
מרק קיץ.
אולי הם אוכלים גם מרק קיץ, אני לא פוסל את זה על הסף. האם אתם מדי פעם הורגים בני אדם רק כדי לדעת איך זה מרגיש?
זה כובד אתה, אבל זה לא יותר מדי?
לא.
במקביל גרמת למיילו לבכות.
כן.
סדר, כן.
בוא נמשיך. ג'ודו, משה פונטי או אדי קואז? דביר, מי זה אדי קואז?
אדי קואז, אתה יודע מה? אני אדי לך. אני לא הייתי מוכן לזה, שתשאל, אבל אני מוכן לתשובה.
יאללה, תן לי.
כג'ודוקה פעיל, הוא היה אלוף ישראל 12 שנה ברציפות, אלוף המכבייה, אלוף כינוס הפועל. הוא התחרה באולימפיאדת לוס אנג'לס 1984, דורג מקום חמישי. הוא הקים את ב-1993 את ג'ודוקן, אגודת הג'ודו הגדולה בישראל. ומשנת 1996 עד 2010 הוא קיים כיושב ראש איגוד הג'ודו בישראל. היום הוא סגן ראש עיריית פתח תקווה ומרקטינג דירקטור של איגוד הג'ודו האירופי.
ג'ודוקן זה לא תוכנית הג'ודו היומית בערוץ 11?
הופה, מצחיקות.
מה זה כל השליטות האלה? בכל מקרה...
כי פונטי, פונטי הביא מדליה אולימפית, וקואז לא הביא מדליה אולימפית. פשוט.
דביר, למה שאלתי אותך מי זה קואז?
כן,
שאתה לא יודע. חמישה, קודם כל ברור שאני לא יודע. אבל הוא קיבל רק 5%, פונטי עם 95% בכל הקשור לג'ודו.
לאור ה... אני מקווה ש... קודם כל אני מקווה שמאי לא בסדר. מרסר, אתה יכול אולי...
הדלת...
אפשר לסגור אותה? אתה חושב שאני אצליח?
להפקיר את סתיו, אתה אומר?
סתיו, אני חושב, נפקיר את עצמו.
אני חושב שיש יותר סיכוי שמרסר לסגור את הדלת מאשר ילך לעזור לסתיו להרדים תינוק.
רגע. יותר טוב?
זה שאנחנו עדיין שומעים את זה אומר שהדלת ממד לא תקינה או ש...
או שהילד הוא...
או שהילד בוכה חזק. עכשיו, סתיו קם למאזינים, סתיו קם להרגיע את הילד שלו שהוא בן 1.5 שנה, נכון? משהו כזה? נכון?
סתיו יותר.
ומה שאני שומע בסן פרנסיסקו, אמנם דרך האוזניות, זה את התינוק שלו צורח אימא. זה מה שאני שמעתי. אימא! כזה סתיו, מה באת?
במקרה יש לי במידע מקדים על הנושא, אני יודע ממקור ראשון שאינו סתיו, שבהתנהלות של הבית שוטפת, סתיו הוא בן אדם שקם אליו, כי הוא פשוט נרגע יותר טוב עם סתיו. הוא יכול לצרוח עם מה, אבל סתיו ידע להרגיע אותו.
גם, האם מאי לא חושב שסתיו הוא האימא? זה גם שאלה טובה, הוא עדיין לא...
שאלת סקר, האם מאי לא חושב שסתיו הוא אימא שלו? יכול להיות.
כן. אוקיי, אתם רוצים להמשיך הלאה לסקר הבא?
אתה יכול להמשיך לסקר...
לסקר הבא...
וכן, סתיו יצטרף אלינו בינתיים.
אוקיי, הנה סתיו חוזר אלינו, מציל את היום, מרגיע את התינוק הקטן והחמוד. סתיו! האם מאז שסגב עבר לארצות הברית הוא יותר מצוי בטוויטר?
מעניין.
אני אספר לכם סיפור קשה וכואב. עד לפני חצי שעה, הייתה לנו תוצאה שמעולם לא הייתה בדה סוויפ.
די.
אני נשבע. ובחצי שעה האחרונה זה השתנה מלא המון המון. דביר, המון מאזינים באו והצביעו. המונים, מאות, אלפים.
קטטו רגליהם והלכו לקלפיות.
חיי, זה היה 50-50 היסטורי שהשתנה ברגע האחרון ל-54% לטובת כן. גם הקהל שלנו מסכים עם דביר וחושב שאני קצת יותר בטוויטר, קצת יותר משועמם אולי.
יחסית לאל שקיבלתי בסקר הקודם עם 5% בלבד. תודה לי על זה.
אחרי שנתת לנו את כל המידע המדהים הזה על מי זה אדי קואז. דביר, אלו היו אוסקרים, תודה רבה, חזרה על אולפן.
תודה לך, אנחנו כאן באולפן ואנחנו נמשיך עם הרשמים של סתיו מהשבוע.
דביר! אמנם אמרתי את זה שבוע שעבר, אבל שבוע שעבר מרסלו לא היה פה. לכן אני חושב שאני צריך לחזור על זה שוב.
אתה לא צריך.
הם חיכו לרבע הגמר, בשביל ההופעה המרשימה ביותר שלהם בטורניר. קיי נראה חד, הקישור נראה בלתי אוויר, ושלא יהיה שום ספק לגבי זה. הכדורגל חוזר הביתה. ואנגליה, איז... בק! חברים יקרים.
שבוע שעבר הוא צעק את זה יותר חזק, כי מיילו לא בדיוק התעורר.
אני מרחם על מרסלו, קובע לכל השנה כל כך הרבה אלים, ויש לי עוד דברים פה בשבילו בהמשך.
אוי ואבוי.
חברים יקרים, הגיע הזמן לסובב את הראש מהמרדף לגבי הלורד סטנלי. במהלך הלילה, טמפה כנראה תנצח את הסדרה בסוויפ. ואם היא לא, אז היא תנצח ב5. היא עד כדי כך דומיננטית. והיא הייתה כזאת, עוד לפני התרגיל שהיא עשתה, עם הכוכב שלה, ולנטין קוצ'רוב. אז, לפקוח מבט, על לס וגאס אייסז. 4 ניצחונות רצופים, 9-10 האחרונים, ורסיה שלהם לתאומות מגדל, עם אייג'ה ווילסון המצוינת, ובובן של ה-W, ליז קאבג'. רק כי בובן היה טוב בכדורסל. והימצאות עמוק במקום הראשון בליגה, במשותף עם הסטורם.
ליז קאבג' זאת הבחורה שהיה את הסיפור איתה, שהיא אוסטרלית, נכון?
כן.
צחקו עליה, על המשקל שלה.
בדיוק. היא ענקית. והיא מעולה. הייתי בסופש בקמפינג בכנרת. ושרדתי. איפה אני מקבל את מדלת הגבורה שלי? אני יודע שמה שאני הולך לומר עכשיו הוא חילול השם, אבל אפילו רמבו לא היה שורד קמפינג בכנרת, ב-40 מעלות חום, עם 3 ילדים, שלכל אחד מהם תוכנית אחרת, לאיך הקמפינג צריך להיראות. מה יש לאורוגוואי?
מה התוכנית של מיילו?
לרוץ קילומטרים על קילומטרים על קילומטרים על קילומטרים, בלי לעצור אותו.
דרך אגב, אחלה מסלולי ריצה יש סביב הכנרת, רק אומר.
לא ב-40 מעלות חום, רק אומר. מה יש לאורוגוואי?
אפשר לדלג על זה?
נגד להיות טובים בטורניר הקופה אמריקה. בכל היבשת יש אולי 4 נבחרות לגיטימיות, ואורוגוואי אחת מהן. הייתי מצפה להרבה יותר. מוות, מיסים וג'ורג'ו קיאליני במרכז ההגנה האיטלקית. אני חושב שזה אחת הנבחרות האיטלקיות הטובות. הם שומרים על מעמדם כנבחרת אליט במרכז ההגנה ובכיסוי טקטי, אבל בידי פעם משחקים כדורגל. מאז רוברטו באג'ו לא נהניתי מנבחרת איטלקית, וגם כשנהניתי מרוברטו באג'ו, הנבחרת האיטלקית הייתה נוראית. לאורך ההיסטוריה, מדענים, פילוסופים, פרשנים ואנשי רוח מנסים לקבוע מה הגיע קודם, פוליטיקאים עלובים או פרשנים פוליטיים עלובים. אלו היו רשמי השבוע.
נפלא. נפלא.
וחלק.
יחסית, כן. היה לך שם איזה רגע שהססת, אבל בסדר. אני אבטר לך על זה. האמת שאני רוצה לעשות לכם איזשהו... קח אותך דווקא לא למקום הקלאסי של NBA ולספר לכם משהו.
קדימה. פינתנו אהובה, סיפורים של דביר.
אני... אתם מכירים את זה שאני אוהב לפעמים להכניס דברים לסגמנטים ופינות שלא ממשיכות מעבר לפעם הראשונה שהכרתי לכם את הפינה הזאת? אז במסגרת זה שעשינו פינות על אולימפיאדה, ואני אמרתי אולי אני אביא משהו לקראת האולימפיאדה שמעניין, שאני חושב שצריך לשים אליו לב, איזה סיפור, איזושהי פיקנטריה, אז סגב אומר אוהב שאני אומר את המילה הזו. אז יש לי כזה, לקראת האולימפיאדה הקרובה, מרסלו, אתה יכול לשבת בשקט, אתה התלהבת מזה שאמרתי אולימפיאדה, אבל אתה הולך לא לאהוב את מה שאני הולך לספר עכשיו, וזה ספורט שאני לא בטוח שאתה מחשיב כאולימפי. סקייטבורדינג.
אוי נו.
או, טוני הוק.
אז אתם שמעתם על סקיי בראון?
לא, אבל יש לו שם מצוין בשביל קופץ בסקייטבורד.
יש לה שם מצוין. סקיי בראון הולכת לחגוג בעוד מספר ימים את יום הולדתה ה-13.
מה?
והיא חלק מהנבחרת הבריטית לאולימפיאדה.
מה?
היא הולכת להיות ה-youngest אולימפיאן בהיסטוריה של הנבחרת הבריטית. והסיבה היחידה שהיא לא בכל הזמנים, בגלל שיש כל מיני היסטורים כאלה מעבר.
ואולי התעמלות.
היא מדורגת שלישית בעולם בקטגוריית פארק. כאילו יש פארק וסטריט, אז כאילו בזה היא מדורגת שלישית בעולם. בנשים, בגיל שלה, לא לפי הקפצות גיל, היא מדורגת שלישית בעולם, across the board. אני הולך לתת לכם עכשיו בולטים, וכאילו, כל אחד מהם הוא מעלה את רמת המגניבות והאוסמנס של הילדה הזאת בעצם. היא חצי יפנית, חצי בריטית אמריקאית. אמא שלה יפנית, אבא שלה בריטי שהגיעה לארצות הברית. בגיל 8 היא הייתה צעירה ביותר שנרשמה והשלימה השתתפות ב-US Open, או ב-Vance US Open. שנה אחרי זה, בגיל 9, היא כבר סיימה בטופ 10.
מה? כאילו, טוטל?
כן. לא אייג' גרופ, טוטל.
אני חייב שמישהו, כאילו, אם מישהו שמאזין לנו מבין בסקייטבורדינג, אני צריך שהוא לפרק הבא ייצאו אותנו קשר, כי אני מת לדעת האם כאילו להיות קטנצ'יק עוזר.
יכול להיות שכן דווקא, אבל אני לא
רוצה יודע. לשמוע את זה, כי כאילו, עזוב רגע שזה ספורט, לא ספורט, מבחינת הישגיות להיות בתשע ולהיות טופ 10 עולמי זה מדהים.
טופ 10 בטורניר גדול.
טופ 10 אמריקאי, whatever. כן. מדהים.
חכה, אני לא סיימתי. היא ניצחה את רוקדים הכוכבים האמריקאי, גרסת הג'וניור, אבל כאילו...
על סקייטבורד?
לא, אבל אני חושב שאני... טוב, אתם יודעים מה, אני אסיים ואז אני אגיד מה שנראה לי פה מדהים מכל הסיפור הזה. אין לה מאמן. המאמן של זה, כל מה שהיא עושה זה מסרטון היוטיוב. כאילו, זה מדהים בקטע של העידן החדש. היא האישה הראשונה, להגיד אישה, אבל כאילו, ה-first female להשלים פרונטסייד 540. כאילו, the only one, שעשתה את זה עד עכשיו. ובשנה שעברה היא ספגה נפילה מחרידה, שגרמה לסדקים בגולגולת שלה, היא הגיעה לבית חולים במסוק ללא הכרה, והייתה ממש בסכנה לחיים. למה אני מוסיף את זה, ואני אחבר את זה ביחד עם הדנסים בסטארט, ואני אחבר את זה גם עם שנת קורונה וכל הדברים הללו, אז אתה חושב על זה, זה מה שהדהים אותי הכי הרבה. השנות הניסיון שלה כל כך קצרות, והיא במקביל צריכה לעשות גם לימודים, וכאילו היא במסגרת חינוכית וכל הדברים הללו, ועדיין להגיע לטופ הזה. ועכשיו בתוך השנים הצרות האלה, היא הייתה חלק זמן נרחב בשיקום מהפציעה שלה, היא הייתה בעוד, לקחה עצמה עוד פרויקט, שזה להשלים תוכנית ריאליטי, שזה לוקח כמה חודשים טובים, וגם להצליח בה, ותוסיפו גם את השנת קורונה, שכמה כבר אפשר ללכת, לצאת לטורנירים, או להתאמן, או זה, מתי היא נהייתה כל כך טובה? זה מדהים.
סיפור מדהים, מסוג הספורטאים האלה שיכולים לסחוב אחריהם אחרי זה ענף שלם. אני זוכר קפיצה למים שמעולם לא צפיתי ומעולם לא אהבתי, היה קופץ למים בריטי שקוראים לו טום דיילי, שבגיל 15 ו-16 כבר היה טופ עולמי, ובאולימפיאדות הוא גרם לי ללכת ולצפות בתחרות הקפיצה למים רק בגללו. לא התכוונתי לצפות בסקייטבורדינג באולימפיאדה, הסיפור הזה לגמרי הולך לקחת אותי לשם, ווואלה, מדהים.
אני לוקח את מה שאתה אומר על טום דיילי, ואני רוצה להוסיף לך, לכם, למאזינים, את המימד הזה של ה-social media, תקראו לזה new way, כאילו, דיילי היה ספורטאי, אבל הוא נשאר בתוך התחום של הספורט שלו. יש לה כמעט מיליון עוקבים באינסטגרם, היא כאילו, היא כזה young phenomenon כזה, שהיא יוצאת מהתחום של הספורט, עושה דברים בצורה שונה, וזהו, ותעקבו אחר באינסטגרם, תראו סרטונים שלה, היא אדירה, יש לה איזה קולנס כזאת טבעית, שאני לא מבין איך לילדה בת 13 יש את זה. לא מצליח להבין.
מדהים.
סתיו, אין מה להגיד יותר על זה. טוב, אז אנחנו נעבור מכאן אל מה שהתכנסנו לעשות, ולדבר על סדרת הגמר שמתחילה ממש ממש ביום שלישי בלילה, אז אם אתם שומעים את זה ביום שלישי, אז היום בלילה. בואו נתחיל בהערכות ראשוניות, מרוצים, לא מרוצים, מעניין, לא מעניין. קחו את זה למקום שלכם.
אני לא אהיה דבי דאונר, למרות שכאילו אני מרגיש שאני כאילו
דובי לולו
נלחם בזה. אני אגיד שהדבר שהסתמן בשלב מאוד, שלבים קודמים, אבל הסתמן בפלייאוף הזה, שאנחנו הולכים לקבל אלופה חדשה, וזה תמיד מגניב, או אלופה שלא הייתה הרבה מאוד שנים, either the Phoenix או מילווקי שמאז ימי לואל סינדור לא זכתה בתואר, זה יהיה מגניב וטוב ומעניין לליגה. מעבר לזה, שתי הקבוצות הן ראויות לחלוטין לגמר, אבל אנחנו לא יכולים להיות שלמים עם הדרך שבה הם הגיעו לגמר, אם זה יש היגיון במה שאמרתי.
בול מה שסתיו אמר. אם לפני הפלייאוף היינו אומרים שפיניקס תנצח את הלקרס ותנצח את הקליפרס והכל, זה היה משהו שהוא ריאלי בהחלט. כנה לגבי מילווקי במזרח, וגם במהלך הפלייאוף, פיניקס מהצד שלה, אמנם קיבלה את הלקרס בלי דייביס, וקיבלה את דנבר בלי ג'מאל מורי, וקיבלה את הקליפרס בלי קוואי, אבל
לא יוטה עם הפציעה של מיצ'ל ו
יוטה הוכל ידי הקליפרס.
אלה
פציעות אחרות שהיו בפלייאוף. לא, העניין הוא אמנם פיניקס קיבלה דרך קלה יותר לגמר, אבל פיניקס הרשימה בכל אחד מהשלבים שהיא עברה. קצת פחות מילווקי. אני חושב שמילווקי ראינו בשני המשחקים הראשונים מול ברוקלין, שברוקלין עם שניים משלושת הכוכבים שלה, קבוצה הרבה יותר טובה ממנה. אז שתי הקבוצות אמנם ראויות, הדרך קצת חמצמצה.
זה מעניין, כי אתה אומר פיניקס הרשימה יותר, אבל אתה ראית אותה מול פחות. אז זה
כן, אבל אתה יכול רק לבוא ולעשות, לנצח את המשחקים שעומדים מולך, כאילו, הם לא, כאילו, להוציא הסדרה מול הקליפרס, שהייתה הסדרה יותר צמודה ממה שהייתה אולי אמורה להיות, אבל גם מול הלייקרס, במיוחד מול דנבר, ולפרקים גם מול הקליפרס, פיניקס שיחקה כדורסל טוב, אז את הלייקרס הביסה בחלק המשחקים, דנבר לא הייתה יריבה בכלל, אין מה לעשות, היריבה היא לא מספיק טובה, אבל זה לא שפיניקס באמת הייתה חלשה מולם, או לא, זה, היא הצליחה להוציא המון ממה שהיא מסוגלת להוציא. רוב השחקנים שלה שיחקו ביכולת הרגילה שלהם, ואפילו יותר מהיכולת הרגילה שלהם. זה שזה היו יריבות, זה הסיבה לחמצמצות, אבל אני מסכים עם מרסלו. פיניקס שיחקה, יכולה לנצח רק את מי שמולה, זה מה שהיא עשתה, והכדורסל שלה ברוב הפלייאוף, להוציא נקודות מסוימות מול הקליפרס, שהסדרה לטעמי הייתה התארכה ויותר מדי מה שאתה צריכה לפיניקס, אבל הכדורסל שלה היה טוב.
בחוכמת הבדיעבד, אני לא בטוח שהיא לא הייתה מעפילה לגמר עם אותו כדורסל שהיא שיחקה, גם מול לייקרס בריאה וגם מול דנבר בריאה וגם מול קליפרס בריאה, לעולם לא נדע את זה.
אני מאוד בספק ממה שאתה אומר, נכון.
אני גם לא יודע אם אני מסכים מרסלו, אבל אני אומר שאין טעם להתעסק בזה, זה כאילו...
לא,
אני... הלייקרס הראו, הובילו 2-1 ערב הפציעה של דייביס, ובאחד המשחקים היו מאוד מאוד דומיננטיים, היו קרובים לנצח את אותו משחק. אתה יודע, דינמיקה מול הקליפרס, כנראה אפשר להעריך שתחליף את קוואי בפול ג'ורג' והקליפרס אולי עושים את הסדרה הזאת. אני לא יודע אם אני קונה... פיניקס קבוצה, עוד פעם אני חוזר, היא ראויה, היא מספיק טובה, הייתה טובה לאוכנה סדירה, יש את הכלים לנצח את כל אחת מהיריבות שלה, אבל אני לא מרגיש בנוח להגיד שאם יש לה מסלול בריא עוברת, אני גם לא מרגיש שיש צורך להתעסק בזה בכלל.
אז אני רוצה לקחת את זה למקום שאולי קצת, הוא קצת אחר, בוודאו קצת אחר, אבל אולי הוא ירים לכם את אותם האלרטים. יש משהו שמלווה אותי לאורך כל הפלייאוף הזה, ואני מצליח לאחרונה לשים על זה את היד, ואני חושב שהוא הסטורי ליין מבחינתי המרכזי בפלייאוף הזה, וזה הספורדיות או הספורדיות זה לא מילה נכונה, אבל השונות שבין משחק למשחק עבור שחקנים שהם הכוכבים. בעבר הייתי יודע להגיד שאם נקצין את זה, לברון ג'יימס מגיע לכל משחק, מייקל ג'ורדן מגיע לכל משחק, השחקנים הגדולים ביותר הם היו במינימום טובים בכל משחק פלייאוף כמעט, ואתה יכול לצפות אם הוא יהיה טוב מאוד או מצוין, אבל אתה יכול לצפות לשונות גם בין השחקנים המשלימים. כאן אני מרגיש, וזה אולי בגלל היעדרות של הרבה מהכוכבים, אבל הרבה מהשחקנים שהם כוכבים, אני לא יודע מה אני הולך לקבל מהם בכל ערב נתון. קריס מידלטון היה נראה נורא בהרבה מהמשחקים לאורך הפלייאוף הזה, והיה בסוף הפקטור שהרים אותם. קריס פול בתחילת הסדרה הנוכחית האחרונה מול הקליפרס היה נראה לא טוב, ובסוף משחק 6 שלו זה היה משחק שסחב אותם למעלה. ג'ור הולידי, טרי יאנג, לבן סימוץ, הם משחקים מצוינים, ואז משחקים שהוא גמר אותם במהלך הפלייאוף. דווין בוקר גם.
ניתן לפיניקס את ההנחה הזאת, כי קריס פול, אנחנו זוכרים שהוא חזר מהדרות של בערך שבועיים
גם דווין COVID. בוקר היה פצוע. דווין בוקר היה רע.
דווין בוקר היה רע בעיקר אחרי הפציעה באף. שבר באף, ואנחנו יודעים איך זה משפיע על קלי, אז אני נותן טיפה את ההנחה הזאת לפיניקס, אני מסכים איתך לגמרי לגבי הצד של מילווקי, הצד של אטלנטה, הצד של, של הקליפרס.
גם פול ג'ורג'.
בעיניי, אבל אתה נתת את ה... כאילו, החוות את התשובה תוך כדי, בגלל שהרבה מהכוכבים אמיתיים היו פצועים. יש הבדל בין שחקן מקס, אולסטאר וסופרסטאר, וקריס מידלטון וג'רו הולידי,
ובוגדנוביץ',
וברמה כזאת או אחרת, גם דווין בוקר, הם עדיין לא בלבלים האלה, שאתה יודע שאני שם את הכסף של השחקן הזה ואני רגוע. והשחקנים שאני שם עליהם את הכסף ואני רגוע, הם אלו שאני לא חושב שהיה להם משחקים רעים, אולי משחק אחד, כאילו קוואי לאורך הפלייאוף הזה לא היה לו משחקים רעים, לוקה דונצ'יץ' לא היה להם משחקים רעים.
פול ג'ורג'
אתה יודע מה?
פול ג'ורג' היו משחקים רעים.
לא, בתחילת הפלייאוף, ככל שהפלייאוף התקדם,
אבל גם פול ג'ורג' לא במקום הזה, טריאנג הוא שחקן שנה שלישית, וגם כשטריאנג בריא הוא היה טוב כמעט בכל משחק, בן סימונס הוא בוודאי לא בלבל הזה, אמביד היה מצוין לאורך כל המשחקים שלו, אז אני חושב שפה הדיפרנציאציה, אם איבדנו הרדן, איבדנו קיירי, קווין דורנט, כאילו עד כל עוד הוא יכול לסחוב, הוא היה מצוין, הסופרסטאר האמיתיים, הכוכבים האמיתיים של המשחק, לא יחזבו הפלייאוף, הם פשוט לא היו, יוקיץ' לא היה לו משחקים חלשים באמת.
אז אני מסכים עם מה שאתה אומר, עם זה שאתה בעצם מציין את הדבר שאני אמרתי קודם, אז אני מסכים עם עצמי, אני מסכים עם עצמי דרך מה שאתה, עם המראה של מה שאתה אומר, זה פשוט נקודה שאני חושב שלא מתייחסים אליה מספיק משני היבטים, אחד, זה כמה שאנחנו, או לא יודע, תחושתי מהשיח ברשתות ובשאר המדיומים, שאנחנו מעלים שחקנים מול טרי יאנג אחרי הופעה של 49 נקודות לאיזושהי דרגה של סופרסטאר, שאולי הוא נמצא שם, יכול להגיע אליה במשחק נתון, אבל אולי הוא לא מספיק יציב ושם בקריירה שלו. והדבר השני, זה שבמקום להסתכל על זה מהנקודה של... לא במקום, אבל גם וגם, מהנקודה של איזה פלייאוף מאפן, כולם פצועים, מלא כוכביות, הכל זה, צריך גם לקחת את הנקודה של לא רק מה אתה יכול להגיד על הקבוצה הזאת שכולם פצועים, אלא כמה קשה לנתח פאקינג משחק שהשחקנים המובילים הם שחקנים שהם לא טופ טיר, אבל טיר אחד מתחת, והם יכולים לבוא ברגע נתון ולהיות X, וביום אחר להיות Y.
יש לי עוד משהו שמתחבר לזה, שאנחנו בדרך כלל ובצדק קצת נכנסים במאמנים, וסתיו יש לו גישה, גם לי, שההשפעה של מאמן על משחק היא מאוד 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 נמוכה. בפלייאוף הזה כן ראינו התאמות, אחרי משחק 49 נקודות של טרייאנג, ראינו התאמה של מילווקי הגנתית, שברוק לופז יוצא לה ולא לא קופץ בדרופ אחורה, כל מיני התאמות כאלה שכמו שאמרתם מקודם, על שחקנים כמו לברון ג'יימס זה לא משפיע, ועל שחקנים כמו לוקה דונצ'יץ זה לא משפיע, אבל שחקנים מטיר 2 ו-3 יכול להיות שכן משנים להם את הסכמה ההגנתית שהם צריכים להתמודד מולה, לוקח להם זמן להתארגן, ואז ממשחק של 49 נקודות אתה נופל למשחק של 15 נקודות.
מסכים. יש פה משתנה מאוד גדול שאנחנו מסתכלים על הסדרה שלפנינו, וגדול פיזית, והוא
יאניס כן או לא.
בואו ננסה לנתח פעמיים. יאניס משחק, מה אתם חושבים? יאניס, מה אתם חושבים?
זה לא רק יאניס משחק, זה יאניס
איך הוא מגיע ולכמה משחקים ובאיזה אחוז קשירות.
העניין עם יאניס מבחינתי, קודם כל אם הוא לא מגיע,
אני יכול להציע?
העניין יאניס. תשתה. אם יאניס לא מגיע לסדרה הזאת, אם יאניס לא משחק, פיניקס עם העומק שלה ועם היכולת שנמצאת בה כרגע, לדעתי, פייבוריטית ברורה. אני מסתכל על זה מכיוון הזה שיאניס, גם אם ישחק בסדרה הזאת ולא יהיה בקשירות של נגיד 80-85%, הוא לא שחקן סטטי, הוא לא שחקן פוסט-אפ שמקבל כדור ואז כל מיני הגבלות פיזיות והגבלות רפואיות שיש עליו ישפיעו עליו, הוא שחקן שמתבסס המון על כוח מתפרץ, ופציעה בברך כפי שהוא חווה, מתיחה ברצועות בברך, גם אם הוא יחזור ולא בבריאות מלאה, החדירה שלו לסל תהיה קצת יותר כבדה, שינוי הכיוון יהיו קצת יותר כבדים, ככה שגם אם הוא יחזור והוא לא ביכולת מלאה, מבחינתי פיניקס פייבוריטית.
אני רוצה, אני לא יודע מה יהיה עם יאניס, וההיגיון שלי בתור מי שפשוט ראה את הברך שלו מסתובבת, אומרת שהוא לא יקשר לסדרה הזאת, וזה הנקודה שאני אגיד, אם יאניס הולך להיות סוג של קוט אנד קוט ג'יימס הרדן, ומה שהוא היה בברוקלין, אני חושב שמילווקי צריכה להשתמש בו, אם בכלל, באופן מאוד מאוד נקודתי, כי על פניו, אני חושב שמילווקי יכולה לנצח את הסדרה הזאת, גם בלי יאניס בכלל. היא לא תהיה פייבוריטית, זה לא יהיה לה קל, אבל יש לה מספיק שחקנים טובים, מספיק כלים, ביחד עם העובדה שלפיניקס יש את הבעיות והחששות שלה, מילווקי צריכה, יכולה לנצח את זה, ולפעמים לתת לשחקן שהוא מוגבל, והקבוצה השנייה יודעת שהוא מוגבל, ויהיה לה אסטרטגיה איך לתקוף אותו, זה יכול להיות יותר נזק מאשר להועיל, ואני לא חושב שמילווקי בהכרח כל כך חסר לה עוד גוף להלביש שייתן דקות, כמו שהיה חסר לברוקלין, שהיא חייבת לעשות את זה.
אני לא מסכים איתך לגבי, הייתי איתך עד הרגע האחרון, אבל מילווקי קבוצה רזה מאוד ברוטציה שלה בפלייאוף הנוכחי. אחרי שהם דו דיוונג'נזו, ועכשיו גם את יאניס, הם משחקים שם דקות, שלא לומר על אייג'ה בריינט עוד מעט.
תראה, שוב, הם ניצחו את אטלנטה עם אותם שחקנים, ג'ף טיג באופן מפתיע ולא צפוי.
אטלנטה זה לא,
שנייה, רגע, אבל אתה לא צריך אותם עכשיו, אתה צריך שהם ייתנו סרוויסבול מינטס, וג'ף טיג יכול להיות סרוויסבול מינט, בובי פורטיס מראש הוא שחקן הרבה
יותר, בובי פורטיס הוא שחקן רוטציה, הוא מקבל יותר דקות.
הרבה יותר איכותי משחקן של 9-10, הוא יכול להיות בכיף להיות גם 5-6.
אבל זה משהו מאז שיאניס,
בסדר, וזה עובד, והם יכולים לנצח ככה משחקים.
השאלה אם זה יכול לעבוד לאורך זמן.
אטלנטה
זה לא פיניקס.
אטלנטה זה לא פיניקס, ואני אמרתי שהם לא יהיו פייבוריטים בנקודה הזאת, אבל יש להם עדיין שני אולסטרים בחמישייה, עם ג'רולדי וקריס מידלטון, ואם הם יכולים לעשות, לשמור ברמה, להישאר ברמה גבוהה, פלוס העובדה שג'רולדי מהווה מאצ'אפ לא פשוט לקריס פול, הם יכולים להפתיע את פיניקס. גם פיניקס, הבעיות שלה, אומנם לאורך הפלייאוף, שחקני הרול פליירס נתנו פלייאוף מצוין, ובכלל רוב השחקנים נתנו פלייאוף טוב, אבל אני ירשה לעצמי לומר שכנראה זאת היריבה הכי טובה שהם פגשו ריגרדנס ליאניס, ולכן אני חושב שגם אותם שחקנים של פיניקס לא נתקלו ביריבה קשוחה כזאת עד השלב הזה.
אני לא אוהב את ה... אני חושב פיניקס קבוצה הרבה יותר טובה מפשוט להוריד את זה עם ג'רוי הולידי לשמור על קריס פול, כי לא בגלל שג'רוי הולידי הוא לא שומר מצוין וקריס פול הוא לא שחקן המפתח, אלא אין למילווקי קבוצת הגנה ללא יאניס של חמישה שחקנים שהם פרימטר סטופרס, שהם צריכים מול פיניקס, כי מיקל ברידג'ס אי אפשר להשאיר אותו פנוי לזריקות, ודווין בוקר בטוח שלו, וגם
כן, ג'ייק האודר במשחק ש... כן, אבל זה לא שהקליפרס על סגל הרבה פחות טוב, גם הגנתית, לא הצליח לעשות לאותה קבוצה בדיוק חיים מאוד מאוד קשים. אז עם קריס מידלטון שהוא שומר מצוין, וג'רו הולידי שהוא שומר מצוין, וברוק לופז שיודע לסגור את הצבע, ועם התאמות הגנתיות, אז כן, יש מודל...
בסוף הבעיה היא שזה בינארי. אם אתה מאמין שיאניס הוא לא פלוס חיובי לסדרה הזאת, אז כל מה שאתה אומר זה נכון וברור והכל בסדר. אם יש סבירות מסוימת שיאניס יוסיף משהו למילווקי, אז אני לא רואה איך אתה יכול... אתה יכול להאמר שאתה יכול לעשות את זה בלעדיו, אבל כמו שאתה אומר, הם לא פייבוריטים, ולכן מה זה שווה אימור הזה, אם בסופו של דבר אתה מסיים את העונה בלי אליפות.
אם אתה... אם ג'יימס ארדן, נגיד אנחנו מקבלים יאנס בסגנון ג'יימס ארדן, מה שראינו בברוקלין, שחקן מאוד מאוד מוגבל, שלפחות יודע לשמור על עצמו ולעשות דברים שלא יזיקו, אבל על החלקים שהופכים אותו למישהו, נלקחו ממנו. האם אתה עדיין צריך לו 40 דקות כי הוא אשם? לא בהכרח, אז תקפל אותו ותהיה איתו המון בסיטואציות, אולי תיתן מיקולטות לתת דקות לאלייג'ה בריינט וווטאבר, אז תיתן ליאניס 10-15 דקות כדי שיהיה מישהו שעדיין מסוגל לשחק, אבל אני מאמין שהסגל של מילווקי מספיק טוב כדי לנסות להילחם בפיניקס גם בסיטואציה הזאת, ואם אתה אומר לי שאני מקבל שחקן מאוד מאוד מוגבל שגם מאוד ברור איך לתקוף אותו ואיך לעצור אותו, אז מה אני מרוויח בזה?
אני פשוט לא חושב שאני רואה את... ואני אגיד את זה, ואני מבחינתי אסיים את החלק לזה, כי אנחנו מדברים פה מאוד ספקולטיבי, אף אחד מטעם לא יודע איך יאניס... אם יאניס יחזור, איך הוא יחזור, יש פה הרבה סימני שאלה, אבל יאניס הוא לא ג'יימס ארדן, ובעצם העובדה שהוא היכולות שלו בשני הצדדים של המגרש, מה שהוא נותן כגוף מתחת לסלים, ריבאונדר, גם אם הוא יחזור לא מדהים, הוא לא מתבסס על קוויק פרסט סטפ, על איזשהו...
הוא לא מתבסס על קוויק פרסט
סטפ. לא חייב להתבסס על זה.
מה יש לו לעשות?
זה הדבר היחיד שיש לו.
לא, הוא מתבסס על זה, הוא פשוט עדיין...
מה אתה עושה?
דביר, זה מאוד פשוט. אם יאניס לא יכול לקחת את הכדור בטופ אוף דה קי ולחדור לסל עם צעד ראשון מהיר, אין לו מה לחפש על המגרש.
יאניס בלי האתלטיות או בלי כוח מתפרץ, זה ברוק לופז בלי שלשות.
וזו הסיבה שאני חושב שאם הוא לא קשיר, הסיפור גמור.
איך למעט יאניס בחוץ, איך מילווקי יכולים לנצח את הסדרה הזו?
שנייה, איך מילווקי עם יאניס
חוץ? צריך להדיד פיניץ, זה היה מסתדר יותר טוב?
אני לא הבנתי אם אתה מוצא לשאול.
בלי קשר יאניס בפנים ובחוץ, מה הפיניץ צריכים לעשות כדי לנצח את הסדרה הזאת? ואז אותה שאלה על מילווקי, אבל בלי החלק על יאניס, כי זה לא
הגיוני יותר. אני אהיה מאוד קלישאתי, אבל בגדול לשחק כמו שהם משחקים...
כמו שהם שחקו נגד בדיוק.
כל הפלי אוף הזה, את הכדורסל שלהם, לבסס את אייטון בצבע כדי לרווח לכל השחקנים החוצה,
פיק אנד רול בין קריס פול ובוקר למי שברוק לופז שומר עליו, יעשו בדיוק את מה שטרי יאנג עשה במשחק מספר 1 בסדרה הקודמת.
מה פיניקס ינסו לעשות עם או בלי יאניס, הוא מה שכל קבוצה מנסה לעשות מול מילווקי, זה לנסות לנצל את הדרופ המאוד מאוד גדול של ברוק לופז, ולהעיף שלשות פנויות, וכשלופז בחוץ, לנסות לתפוס אותם גם עם הגבוה המסוכן שלהם. אז זה מה שפיניקס יעשו, זה גם... יעבוד להם. עכשיו השאלה היא ברמת ההתאמות, וכמובן...
אני שוב חוזר לפציעה של יאניס. פיניקס סיימה את העונה הסדירה במקום ה-26 מבחינת קצב משחק, מילווקי סיימה את העונה הסדירה במקום שני. זאת אומרת, זה מאבק בין שני סגנונות. פיניקס מסד אחד תנסה להיעד כמה שיותר ולתת את הכדור לקריס פול כדי לעשות את מה שהוא עשה עד עכשיו בפלי אוף. מילווקי תרצה לרוץ. עכשיו, אם מילווקי תרוץ בלי יאניס, זה לא יעבוד.
האם היא באמת תרצה לרוץ?
ואז אם היא לא תרצה לרוץ, היא תעבור לסגנון של פיניקס, שפיניקס הראתה לנו שהיא הכי טובה בו כנראה בליגה.
סתיו, אתה איתנו?
אני, אתה יודע, אנחנו בפלי אוף של פציעות, יש שחקן שרגיל לסיים את העונה שלו בפלי אוף בגלל פציעה, ועדיין לא נפצע, זה כאילו, יושב לי איפשהו כל הזמן מתי זה יקרה, הפציעה של קריס פול, כאילו, זה, או שהצוות הרפואי של פיניקס צריך לקבל את תואר ה-MVP של הפלי אוף, כאילו
יש לא... להם כבר MVP אחד כזה, לדעתי, עוד מתקופת שק, מתקופת גרנטי,
כן, זה היה ידוע ומתקופת... שהם מחזירים לחיים, אז אם זה אותם אנשים, אז כאילו, זה העונה שמגיע להם לקבל את ה-MVP שלהם על...
פרס מפעל חיים.
גם פרס מפעל חיים, ואם לא, זה... או,
וואי,
או...
אנחנו כרגע הכרזנו על הפציעה של קריס פול, זה מה שאנחנו נקלוט כרגע.
לא, אבל בכלל הסיפור עם קריס פול הוא מדהים, כי גם שנה שעברה היה מאוד בריא.
אני חושב שמה שהיה חסר לו שנה שעברה, או, ובמיוחד לפני שנתיים, עם, או לפני שלוש שנים כבר בעצם.
עם יוסטון.
עם יוסטון, זה קוביד באמצע הפלי אוף.
יכול להיות.
אין איזה, אין איזה, סטייטים, שים את זה בסטייטר, האם אין כמו מנוחת קוביד טובה באמצע הפלי אוף? אתה רוצה לדבר על נרטיב של שחקני פלי אוף לעומת שחקני עונה סדירה?
אני חושב שהפלי אוף הזה די זרק את זה לפח, לא?
אני מאוד מקווה, אבל אני חושב שאם אתה רוצה לבסס את זה בצורה טובה ודעתנית, תעשה זאת.
אנחנו, זה אחד מהנרטיבים שגם השחקנים משתמשים בו, דרימונד גרין, אם אני שחקן של 16 ולא שחקן של 82, או הטרייד של אטלנטה, של הביאו את פלי אוף רונדו תמורת לו ויליאמס מחזר הפלי אוף, ו... אני חושב שלו ויליאמס היה מאוד עוזר לקליפרס בפלי אוף הזה, לעומת רונדו שנתן להם אפס. אם אנחנו שמים בצד, עוד פעם, את אותו דיון שמה שהתחלנו עם דביר, את הסופרסטרים שהם נדיר שמפשנים הפלי אוף, וכל השאר שהגיוני שלהם תנודות במשחקים שלהם, כי הם לא בלבל הזה, אז קריס מידלטון נכשל סדרתי עם פלי אוף טוב, וגם בתוך הפלי אוף הזה משחקים יותר טובים, פול ג'ורג', סי היסטורי של משחקים, של פלי אוף עם משחקים על 20 נקודות למשחק, וסחב על הגב שלו קבוצה מאוד מאוד לא מאוזנת ולא אמינה לסדרה מול פיניקס שכנראה אולי, כנראה אולי, האלופה שבדרך, אז מרסול, אתה מאשר להשכיב את הטייק הזה?
איתך לגמרי.
תודה רבה.
נייס.
נייס.
אתם רוצים לתת אימור?
מילווקי בשבע.
פיניקס בשש. שבע.
עם יאניס בריא, מילווקי בחמש, עם יאניס לא משחק, פיניקס בחמש.
פיניקס בחמש.
גם אני עם פיניקס בחמש. אני לא חושב שיאניס ישחק בסדרה הזאת.
אוקיי. סגב, אתה פה איתנו עדיין?
אני מאזין בינתיים.
אפשר דבר אופטימי אחד על הסדרה הזאת?
כן.
קטן, קטן, קטן. שני משחקי עונה סדירה היו ביניהם העונה. משחק הראשון, פיניקס ניצחו 125-124. משחק שני, פיניקס ניצחו 128-127 אחרי הערכה. אז היי סקורינג, משחקים צמודים. לא יודע, בוא נקווה שזה מה שיהיה לנו גם עכשיו.
פער מצטבר של שתי נקודות בשני משחקים, זה לא דבר... נעבור ל... מצחיק מהשבוע. הבאתם משהו?
ציוצים מצחיקים.
אז טוב, תתחיל ממך.
אוקיי, אז...
הנחת לקונצנקו?
זה פשוט היה מדהים.
כן? לא ידעתי, לא קראתי, סתם שאלתי.
כאילו... הוא אחד הדברים...
מה הציוט?
שבוע שעבר מיליונר האינטרנט והאנטיווירוס ג'ון מקאפי, הידוע לשמצה, התאבד בתא המעצר שלו לפני הסגרתו לא לארצות הברית, למדינה אחרת מהגן עדן שהוא ישב בו, אני חושב בבאלי. חוזה קנסקו צייץ שג'ון מקאפי בחיים.
וואו, תן לי נחש, הוא מוציא משלחת לחיפוש שלו.
לא יודע, הציוץ היה ג'ון מקאפי זה לייב, אז כאילו כל פרשנות אחרת זה כאילו TBD. הציוץ אבל שאותו אני יותר רוצה להקריא לכם, הוא של שוער נבחרת ישראל בעבר והוגה הדעות דוד הוואט. אני אשים רגע בצד את הגזענות והטמטום הכללי של הציוץ, אבל הוא פשוט מצחיק, וכאילו מצחיק זה מצחיק.
טיפש.
איך שמאלנים היו רוצים לסמוך בערב 60 המשפחות שנתניהו כבר לא ראש הממשלה שלהם? אבל הם כולם בסכסוכי ירושה, לבית של סבתא.
מה?
לא יודע,
זה חמוד, ראיתי את זה גם.
הוא משום מה חסם אותי, אני לא יודע למה.
ואני אעשה מצחיק מהיסטוריית ה-NBA, אני אשלח את המאזינים שלנו למשימה שתעשה להם רק טוב. אז אני לא יודע אם ידעתם. אבל בשנת 80 בשנת עונת 89-90 בפילדלפיה שיתפו פעולה צ'רלס ברקלי וריק מהון. הם החליטו, או מישהו החליט, לתת להם לעשות תוכנית מתיחות. והם עשו תוכנית מתיחות. אני אמליץ לכולם לחפש ביוטיוב את הפרקים של ריק מהון וצ'רלס ברקלי, פרנק שואו, ואני אשמח שאנשים יגיבו מה הם חושבים על זה. אני לא יודע מה מצחיק יותר בתוכנית הזאת, אבל זה ללא ספק מה שלא מצחיק שם, זה המתיחות. חובה צפייה.
אוקיי, אוקיי. אני אדבר על משהו שמאוד, איך אני תמיד מקשר את זה למרסלו, משהו שמרסלו מאוד חזק בו ומאוד אוהב. מרסלו, מה היה השבוע מבחינת תחרויות ביזר?
אני יודע מה אתה רוצה להגיד.
ג'וי צ'סנאט.
יפה. אז ג'וי צ'סנאט שבר את השיא שלו בתחרות הנקיקיות המסורתית של נייטנס, ובמצחיק מהשבוע, אתם שמעתם את הכניסה שלו? אז אני אתן לכם את זה. אני מתנצל, כי זה קצת ארוך, אבל אני חושב שזה שווה כל רגע. אז פשוט, זה היה האנטרנס שלו לתחרות.
Of infinite matter and energy, we have been given consciousness to gaze upon it all and understand. What greater fortune have we? To live in America, to stand side by side on the 4th of July, to behold this man. What greater fortune? Itself, he is written on the world. A belief etched in the shining machinery of our mind. Immune to the vagaries of time. Forever entwined in the grip that binds our atoms together. And when history collapses and existence has no meaning, he will still stand for his obligation. To fight at any cost for an idea, for a conviction, for freedom. And his is ever onward and to the breach, pressing the charge, blind to all except the object of his fury. And the roar of his assault will sunder the dome of heaven to reach the ears of God himself. The number one ranked eater in the world, the Nathan's famous champion of the world, Joey Chestnut!
תחרות נקיקיות, חברים.
הכי מצחיק אם הוא היה מפסיד בסוף.
אולי יפסיד לעולם. כאילו, אולי יפסיד מתישהו, שהוא יגביע.
גם על קובייאשי אמרו את זה.
קובייאשי הוא לא רבע ממנו. רגע. זה הוא לא רק החלן הקניקיות. הוא האוכל הכי טוב בעולם.
לא.
האוכל הטוב בהיסטוריה.
הכניסה הזאת עם כל הרפרנסים לאלוהים ולקיום ולקונצ'נסנס ולזרמים של זה, ולחירויות ודברים כאלה. זה אנטרנס של מתקיים בתוך תחרות נקיקיות, זה מה שמצחיק.
אני טוען, וברצינות אני טוען את זה, שג'וי צ'סנאט הוא טופ 5 בעולם של אנשים שהכי טובים במה שהם עושים. כלומר, קח את הטופ של הטופ בכל דבר, והוא טופ 5 של אנשים שהכי טובים.
לא רק בספורט.
בכל
תחום. טופ מהרואה חשבון הכי טוב בריאת חשבון.
טופ 5, כל דבר.
דיברנו מקודם על רוכבת הסקטבורד. כנל, זה מישהו שלקח ענף, קובייאשי אמנם חשף את הענף הזה, אבל היינו מדברים עכשיו על תחרות אחידת הנקניקיות של נייטנס בפורט אוף ג'ולי בלי ג'וי צ'סנאט?
לא.
כנראה שלא.
אני הבאתי את השיאים שלו לפאטו, אבל כבר הזכרנו אותו. הוא זכה שש גם אתה? שש אליפויות רצופות, 14 תארים סך הכל, והוא מחזיק ב-10 התוצאות הכי טובות בהיסטוריה לאכילת נקניקיות. אני כבר דיברתי על זה בשנה שעברה לפני שנתיים, הוא מחזיק באיזה כמעט כל אכילה שיש וזה, הוא לא רוצה להתחרות בתחרות הליכה אכילה של צדפות, הוא אומר שזה לא עובד לו טוב, אז זה, והוא סיפר, ברעיון ששמעתי אותו, הוא סיפר שהוא היה באיזשהו תחרות של אכילה, אני חושב שזה הטאקוז, פיש טאקוז, אני לא בטוח שזה היה משהו אכל, הוא אומר שבביס הראשון הוא הרגיש שמשהו שם לא בסדר, ולמרות זאת, כמו משחק השפעת, הוא החליט להמשיך לאכול, הוא ניצח את התחרות, שכנראה הוא אוכל טאקוים לא תקינים, וזה הפעם היחידה שהוא זוכר, שבה הוא הקיא את כל מה שהוא אכל, ועדיין הוא ניצח את התחרות.
מדהים. אני, אתם מעשה את זה, תפתרו כבר עכשיו, זה כאילו זה, זה, זה.
כן.
ועכשיו הגיע הזמן לפתווה. Fact of the week.
אני לקחתי את ג'וי צ'סטנט למקום של נתוני צריכה. 22,800 קלוריות ב-76 נקניקיות הללו. 1,364 סך הכל שומן, 836 חלבונים.
אחלה דיאטה.
טוב.
מרשים.
ואנחנו נעבור לדבר על ה...
רגע, אז לא נשלים את כל הפתוות, כאילו.
יש לכם הפתוות?
כן, יש לי, לא על ג'וי צ'סטנט, קיטעתי אותה, אבל... יש לי משהו מבייסבול, מאוד מאוד חמוד. מאז 1900, כאילו, מי שלא עוקב הבית זה 121 שנה, היו בסך הכל 25 מקרים שקבוצה הובילה 7-0 באינינג הראשון והפסידה. ביום רביעי שעבר, זה קרה פעמיים באותו היום.
וואו.
שתי פתוות?
כן.
יאללה. רג'י ג'קסון נתן פלייאוף מטורף, סיים את הפלייאוף עם ממוצע של 17 נקודות ב-50-42-92.
וואו.
השחקן היחיד בהיסטוריה שנתן את המספרים, את ה-50-42-92 בווליום גבוה יותר, לארי בירד.
נייס.
פלייאוף מטורף.
פיידיי.
ואנחנו נדבר יותר מאוחר על אתלטיקה, מולי אפשטיין.
יותר מאוחר ברמת הפרק הבא.
ברמת הפרק הבא. יש כיום 23 סיעי עולם באתלטיקה, באצטדיון לנשים, לא כולל תחרויות הליכה וכל מיני מרחקים שהם לא רשמיים. 23 סיעי עולם. החלוקה של הסיעים הללו לפי עשורים. העשור הנוכחי היו עד כה 3 סיעי עולם. עשור הקודם, 2010, 6 סיעי עולם. שנות ה-2000, 2 סיעי עולם. שנות ה-90, 2 סיעי עולם. שנות ה-80, 10 סיעי עולם. כמעט מחצית מסיעי העולם.
אני וסתם חושבים אותו דבר.
שנות ה-80. חוקיים לגמרי. במקרה רובן מזרח אירופאיות, מזרח גרמניות, בולגריות. מוזר.
מעניין, מעניין מה היה בשנות ה-80.
לא ניפצו את מסך הברזל.
מעניין.
זהו? ואנחנו נעבור אל המבזק.
יעקב אילון מור.
בסדר, קח את זה, יעקב אילון.
הדביר. פעמיים אלוף העולם, קרסטן וורהום, שבר שיא עולם בין 29 שנים ב-400 מטר משוכות. הנורווגי עצר את השעון על 46.70 במסגרת אירועי ליגת היעלום באוסלו, ובכך ניפץ את השיא הקודם השייך לקווין יאנג האמריקאי, אותו קבע ב-1992 באולימפיאדת ברצלונה. מרוץ הטור דה פרנס משך את תלונתו כנגד הצופה אשר גרמה לנפילה המונית בתחילת המרוץ. הצופה, אישה צרפתייה בת 30, הוחזקה במעצר בתחנת משטרה בבריטני, לנדרנאו.
זה לנדרנאו בריטני.
לנדרנאו בריטני.
אני לא יודע למה החלטת את הימין לשמאל, אבל זה שמאל לימין קוראים באנגלית.
יש שני פסיקים שם באמצע, לא נורא. בצפון צרפת, היכן שארבעת המקטעים הראשונים של המרוץ התקיימו. כזכור, היא החזיקה שלט קרטון בעודה לא מסתכלת על המסלול, ובכך הפילה את טוני מרטין הגרמני מקבוצת ג'מבו ויסמה. וכתוצאה מכך רוכבים נוספים רבים. אנחנו מושכים את התלונה, הסיפור הזה יצא מכל פרופורציות. כך אמר מנהל הטור דה פרנס, קריסטיאן פרוד הומס. ולבסוף, בטיוואן, קקטוס מדבר ושר. אשר נמכר כצעצוע לילדים, מתברר כי הוא למעשה שר שיר ראפ בפולנית, המדבר על קוקאין. זהו, זה היה מבזק מעולה לקנות לילד שלך קקטוס מדבר ושר.
האם יש פולנים בטיוואן?
זה שר על קוק.
איך זה, איך זה, איך עלו על זה?
שאלה טובה.
סדיב, יש לך סגמנט על החיים שלך בארצות הברית?
יש לי סגמנט כרגיל בשבועות האחרונים. אנחנו נעשה טופ 5 של משהו, וסתיו מציג את הפינה הזאת. סתיו!
אז כפי שכולנו יודעים, מפי קהל וחביב התוכנית סגב מטוס, עזב לפני כמעט חודש את ישראל ועבר לארצות הברית, הוא התיישב בצפון קליפורניה בסן פרנסיסקו, ומאז חייו קצת השתנו. אז היום אנחנו נקבל מסגב מה החמש פארקים הכי טובים בסן פרנסיסקו. מקום חמש.
מקום חמש, בואנה ויסטה פארק. פארק מדהים. המינוס היחיד שלו הוא שהוא תקוע על איזה גבעה נורא 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 גבוהה ותלולה, זאת אומרת להגיע לשם זה מצריך כושר מסוים גם רק בשביל להגיע לשם. בפארק עצמו הוא משקיף ככה, יש ממנו נוף יפה לאזור המזרחי של העיר, הוא לא רחוק מאשבריאית, שזה המקום של כל ההיפי משנות ה-60. מאוד מאוד חמוד, יפה, אבל גבוה. דובוז פארק. דובוז פארק הוא פארק קטן מאוד מאוד מאוד, זאת אומרת שאתה יכול לראות את כולו מכל מקום שאתה עומד בו. הייחודיות שלו והדבר החמוד בו זה, הוא פארק קודם כל שאפשר לשחרר בו כלבים, הרבה חבר'ה צעירים מגיעים לשם וזה מרגיש כמו פארק מאוד מאוד שכונתי, בתי קפה כזה מסביב, הרבה חבר'ה הולכים קפה, בירות, מתיישבים שם בפארק. מאוד קטן, אבל מאוד 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 חמוד, וייב נורא אינטימי ושכונתי ומשפחתי.
קיצור דובוז פארק.
מקום ש...
זה פארק דובוז?
דובוז. וואי, תשמע, כותבים את זה D-O-U-B-C-H-E. עד שאני הבנתי איך להגיד את המילה הזאת, אני...
שוב?
כאילו זה רק בגלל השכנה פה. D-O-U-B-S-C-H, רגע, איך זה היה? דובוש, זה כאילו, אם אתה קורא את זה ישיר, זה דובושה, דובוש, דובושה. אבל האמריקאים פה יש להם את ה...
זה מה שרציתי להעלות על זה, שאתה בטח מבטא את זה לא נכון.
אז שאלתי את השכנה, השכנה אמרה לי דובוש, אוקיי, טוב. מקום שלישי, נראה לי שדביר מכיר אותו. מישן דולורס פארק. אחד הפארקים הכי מפורסמים של סן פרנסיסקו, גם מאוד מפורסם בארצות הברית, המון מפגשים קורים שם, יש שם מגוון אדיר, אם זה חבר'ה אסיאטים או חבר'ה שחורים שכזה רוקדים היפ-הופ, או חבר'ה סתם שיושבים על המדשאות. כאילו יש שם את כל הצבעים, את כל האנשים, את כל הסוגים, כולם ככה יושבים ביחד בהרמוניה, וזה מקום ממש מקסים, ויש ממנו אחלה נוף לראות ככה חלק מהעיר. מקום שני, אלמו סקוור פארק. מי שלא מכיר את אלמו, זה גם מאוד, מקום מאוד תיירותי עכשיו, אבל הוא גם... מקום מדהים עם נוף מאוד יפה, רוחות חזקות, וגם פארק לכלבים, מוכר בעיקר בגלל התצפית שלו על ה-Painted Ladies, שזה למעשה כמה בתים בצבעים שונים ככה מאוד מפורסמים, שזה כזה עומדים אחד ליד השני, ומאוד יפה ונחמד. ובמקום הראשון, Golden Gate Park. אז נכון, שזה כאילו לא כוחות, כי זה פארק עצום, מדהים. בתחילתו מסלולי הליכה, ריצה, whatever, מדשאות מטורפות, יש לך שם מגרשי בייסבול באמצע, ומגרשי כדורגל, וגן יפני, ומיליון ואחד דברים.
מוזיאונים.
ואטרקציות רק בתוך הפארק עצמו, אגם קטן. מה זה?
מוזיאונים וגלריות.
מה זה דביר?
מוזיאונים.
מוזיאונים, גלריות, גן בוטני, יש שם המון 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 אטרקציות, ובסופו יש חוף. הם בוטנים.
לא בוטנים?
גן בוטן.
זה גן בוטני?
מה זה?
כן.
לא בוטני?
גן בוטני, אתה לא מכיר?
לא.
לא, גן בוטני.
בוטני זה בסדר.
בו?
גן בוטני.
בוטניקל גרדן.
גן בוטני זה משהו אחר.
בוטניקל גרדן.
זה יותר... בוטניקל.
בוא תעלה את זה לסקר. בוא נעלה את זה ל... כן. כן.
זה לא עם יו גם?
לא, זה עם או.
בוטן זה מדינה.
אני לא בוא נעלה את זה לסקר. גן בוטני או גן בוטני בעברית, אבל נרשום את זה.
ברור, זה באמת
צריך לזה לעניין. מצוין. אז בקיצור, בסופו יש גם את החוף, את האזור הזה של לנדס אנד, שזה עוד מקום יפה לעשות בו איזה טיול קטן. באמת פארק מדהים, מלא מסעדות מסביב. זהו. ואם אתם מגיעים לסן פרנסיסקו, אלו הפארקים שאני הייתי ממליץ לכם ללכת לבקר בהם.
סלב, כבר היית ב... כאילו, כבר אתה מכיר את סן פרנסיסקו?
אני מכיר אותה קצת. אני בעיקר מכיר את האזור של איפה שאנחנו גרים, שזה אזור הייזבל יותר, למרות שעוד לא עברנו ממש לבית הרשמי שלנו שם. אתמול טיילתי ברביעי ביולי, פה את החג ואת הזיקוקים וכל הבלגן, הלכתי לפיר 39, היה מצחיק ונחמד, אבל ככל שאני הולך פה יותר, אני רק מגלה כמה אני לא ראיתי עדיין כלום. עברנו פתאום בליטל איטלי שהיה מגניב, בצ'יינטאון, שהייתי שם כבר פעם אחת, אבל פתאום הלכנו שם
כן,
בלילה.
זה אותה דרך לפיר 39. והמגדל הגבוה הזה שאחרי זה.
הקויט, נכון. הקויט טאוור שהיה מואר ב-Red, White and Blue. מדהים, מדהים. יש לנו עוד כל כך הרבה מה לגלות, ברגע שגם נקנה אוטו בכלל, זה יהיה מטורף.
ואז בתקווה אולי תגלו גם את הדברים מחוץ לעיר. בסדר, יופי, תודה רבה לך. סדב, אתה רוצה לקחת אותנו גם לשלוש ורק שלוש?
בואו נלך לשלוש ורק שלוש, כי אני צריך ללכת לראות אוטו שאולי אני אקנה. שלוש ורק שלוש, תרופות. תרופות, בעיקר כזה כדורים, אפשר גם נוזלים כמו זה, אבל לא עכשיו להתחיל חיסונים וכאלה. איזה שלוש תרופות הייתם עשירים בעולם? זאת אומרת, יש לכם רק שלוש אופציות.
אני יכול?
בבקשה.
פניצילין? כאילו, פניצילין. לא חושב שצריך להרחיב על זה.
תרחיב.
זה כאילו הבסיס לאנטיביוטיקה, אני חושב שזה די חשוב בלהילחם בחיידקים, אני חושב שזה כאילו די בסיסי. צריך משכך כאבים אחד טוב, עכשיו חשבתי אם ללכת על הקבוצה של הפרסטמולים, או הקבוצה של ה... אוף, ערך לי עכשיו השם.
אופיודים?
לא, לא אופיודים, מצחיק. יש כאילו כל הדצמולים וכאלה שזה ה... לא הפרסטמול, ואז יש את הברכה למילה של זה, והפרסטמולים זה כל האדווינים.
תיתן לי, שנייה, תיתן לי שם, כאילו, כדור מסוים, חברה מסוימת, לא עכשיו משפחות.
אז אני הולך על אקמול, לצורך העניין, כי הוא כאילו משכך כאבים הביניין ביותר מבין כל הדברים הרגילים האלה, אבל מצד שני יש לו יתרונות אחרים, כמו שאפשר לקחת אותו בהיריון, נגיד, זה לא כל כך בשבילי, אבל זה כן בשבילי, כי אם אשתי תהיה פחות עם כאבים בזמן שהיא בהיריון, זה טוב יותר. אז אני חושב שהוא משודרג. והאחרון, התלבטתי על בטן, התלבטתי משהו כאילו בגזרת הכדורים שעוזרים בכל מיני מחלות פסיכיאטריות. התבססתי בסופו של דבר, אני חושב שכולנו צריכים אנטי-היסטמין טוב אחד. איזשהו קלרינה, זייסטון, משהו אפילו זילרג'י, אני חושב שזה מאוד מאוד חשוב. זהו. אבל קלרינט זה החזק יותר מכולם.
קלרינט.
כן, כן, עושה
לו.
כדור לכאב ראש גנרי, אמרת אקמול, אני אלך עם דקסמול, רק כדי שלא נהיה על אותו גל.
יכול להסכים איתי.
כן. כאשכנזי אני חייב כדור לאלרגיה. אז יש, וואי, ברח לי לורטדין, כדור מעולה לאלרגיה, ממליץ בחום לכל האלרגים. וכספורטאי קרח, אחרי ריצות, התכווצויות שרירים, אין טוב יותר מקרח לשים על השריר.
לדעתי זה היה נשאר לך גם אם לא היית בוחר בזה.
לא בתחרות.
אנחנו משאירים לך את הקרח. אני מוציא אותו
במיוחד.
סלם, תעלה את זה לסקר, האם קרח הוא תרופה?
זה תרופה, כן. שאולי אדביר.
Okay. סליב, הוא ניסה למסגר את זה, סליב, לפני התוכנית, הוא אמר, תקשיבו, אל תחשבו סתם תרופות, תחשבו כדורים. הוא עושה לו, אמר, מה עם קוביות? אני אקח את זה למשהו שבא בקוביות.
ברד.
האם קובייה היא כדור?
לתת או סתיו, אתה רוצה?
וואו, אני מתרשם מהעבודת זה שלכם. אני חשבתי, כאילו, הלכתי לגמרי לכיוון של איך אני מטפל בילדים שלי, והמחלות של הילדים שלי בכלל בלי קשר, כאילו, ל... טיב העולם או דברים כאלה, אז פניסטיל כאילו הוא מסט, בעיקר הנוזלי, פחות המשחה, כאילו אצלי אני לא יכול לשרוד עם
אנטיסטמין.
הרגישות האלרגנית של בעיקר הרפר, כאילו בלי הפניסטיל. הדבר השני זה אני קראתי אנטיביוטיקה, ובדרך כלל מה שהם מקבלים למה שהם בדרך כלל חותמים אצלי שזה אוזניים, אז אם סגב דורש מייתת ברנד, אז שזה יהיה, לא יודע, מוקסיפן לצורך העניין, או...
הבעיה בלבחור ברנד באנטיביוטיקה זה הפיתוח של... נכון, הם מפתחים עמידות לזה, ואז אתה לא יכול להשתמש בזה, אז יש לך, אתה מקבל משהו לשנתיים?
כן, בסדר, אז אני, אבל צריך כל מיני לשדרג את האנטיביוטיקות, להחליף, שחק, לעשות את זה, אבל סגב רוצה, לא התכוונתי להגיד מוקסיפין, סגב דרש את הברנד, ו...
מוקסיפין זה מדהים, גם אני רשמתי. אוקיי, מה עוד, מה שלישי?
ואני חושב שזה די, כאילו, מכסה את הילדים, ואז התלבטתי לתת גם את הוורמוקס, או...
מה זה ורמוקס?
זה לתולעים.
מה? זה מה שאתה משאיר בעולם?
אני אותו אמרתי לך, אני חושב על, על מה גורם לי לשרוד עם הילדים שלי, לא במעריך את החיים שלי.
אוקיי, כל כמה זמן יש להם תולעים?
יותר מדי.
באמת?
לא, הוורמוקס מספיק לה... לא, שנייה. ורמוקס נותן לך הגנה מאוד ארוכה, אבל...
זה תופס גם למגי.
אבל בגדול, ילדים כאילו, במיוחד שהם קטנים ומשחקים בחול ובגנים, כל אחר הזה, כאילו, כל יום יכול להיות לך...
תולעים?
תולעים, לגמרי, כן.
אתם ידעתם את זה?
דביר, תתכונן.
אתה הגעת לגיל הזה, דביר.
סגב, אתה ידעת שאם יהיו לך ילדים, אתה מתישהו תצטרך להתחשב בתולעים בחיים שלך?
ממש לא. אני מכיר תולעים מהכלב
שלך. אבל כן, אתה גם תום, כאילו, באיזה גן פרטי תל אביבי, בטח באיזה דירה, כאילו, אין לו חול בחיים.
בגלל זה הוא עוד להגיע לגיל הזה.
נכון, לא הגעת, אתה תחזיק את הוורמוקס בבית.
אין לו חול בחיים.
מה שדביר מנסה להגיד זה שהוא מופתע מהמידע החדש שהוא...
כן, זה לא קשור אליי, זה בכלל, לא חושב שמישהו פה שאין לו ילדים, לקח בחשבון שכל שני וחמישי תולעים.
לא יודע, אולי הילדים ששומעים אותנו, הם משתמשים בוורמוקס על בסיס יותר קבוע. אם לא וורמוקס, אז כאילו הדבר, אז כאילו מרסאו לגמרי באשכנזים ותרופת אלרגיות, כאילו אני לא יכול לשרוד את עונות המעבר.
אבל גם אני אמרתי את זה.
בסדר, אבל הוא ציין את זה כגלל אשכנזות. וספציפית אישית, אני כנראה יכול, כאילו, אם זה שרידות האישית הספציפית שלי ולא טובת האנושות, אז גם השאף אני צריך.
שרידות. בסדר?
יוסי שרידיות.
אתה צריך לבחור.
אתה כבר... אמרתי, אמרתי ורמוקס.
שנייה לפני שאני אתן את הרשימה שלי.
אמרתי ורמוקס מוקסיפן ופליסטיל.
אני היחיד בלי... אוקיי, אני היחיד בלי ילדים, אבל אתם, אף אחד לא רשם קינים? כאילו משהו נגד קינים, זה לא אסון?
אתה יכול גם לעשות דברים, כאילו אולד סקול, עושים חומץ,
כל מיני. לגלח את הראש?
בדיוק.
הכי פשוט.
בדיוק. פרקטי. גם אחרי זה אתה חוסך על שמפו?
הבת שלי בא על הקינים, גילחנו לה את הראש.
קיץ של אביה.
גם הקרנות הזאת.
כן, לגמרי. אוקיי, אני רשמתי...
אהבתי שזה מה שאתה בקיץ של אביה בתור, דרך נפלאה לגדל ילדים. מה, קיץ של אביה? לא, היה כיף. היה כיף. שאני חושב קיץ... שאנשים אומרים... הקיץ של אביה, חוץ מזה ש... מה, איך אני קראת את זה? מה, אחד קיץ? אני חושב על כיף.
ומחייכים. כן, חיוך כזה. עולה לך חיוך. חברה כזה, כיף.
תמיד שאנשים עורכים מסיבה, אז הם ישר, אז הם תמיד אומרים, רק שיהיה לי הקיץ של אביה.
רק שלא יהיה לי הקיץ של אביה.
אבל אני ציני, כי אתה מקשר לקיץ של אביה עם כיף, תודה, רסת את הבדיחה.
לא, הקיץ של אביה זה לא קשור לכיף, קיץ של אביה זה שלומך.
רסת את הבדיחה, רסת.
אוקיי. רסת את הבדיחה.
אוקיי. בקיצור, אז אני אתחיל עם מוקסיפן, שסתיו גם ציין. מה? אני מדבר על מוקסיפן. לא מבין מה אתה רוצה מחיי. מוקסיפן זה תרופה שאני מאוד אהבתי לשתות בתור ילד. קיבלתי את זה כרונית אחרי כאבי אוזניים במשך חצי שנה רצוף. וזה תרופה כל כך טעימה שאני כאילו חולה עליה. שמתי אותה בסוף, אבל כבר סתיו אמר אותה, אז אני גם מצטרף. ואני הלכתי הרבה יותר פשוט, אני לא יודע למה כולכם בחרתם אקמול, כאילו אני מניח שמה שדביר אמר בגלל זה, כאילו שזה משפיע על הרעיון, זה אסור. אסור אדוויל בהרעיון?
אסור. איבופרופן דרך אגב, זה אסור לשני.
אני לוקח אדוויל, כאילו...
אתם זוכרים שאני דיברתי על שתי קבוצות משפחות שלהם שתחכבים?
לא יודע, וייקודין.
אז אני לוקח את האדוויל, למרות שהתלבטתי עם אדוויל או אופטלגין, ו... כי אופטלגין לא חוקי בחלק מהמקומות, ולקחתי אקמול קולד, כאילו צינון וכאלה, שייבש לי את העניינים. וזה...
סגב, באיזה מקום?
לא מסכים.
סגב, באיזה מקום אופטלגין לא חוקי?
איפה שאני נמצא ממש עכשיו, אני חושב. זה מה שאני עוד הבנתי. אבל למה זה לא חוקי? לא, זה לא חוקי בארצות הברית.
אופטלגין לא חוקי בארצות הברית? כאילו, ספציפית הברנד אולי הזה, אופטלגין?
אסור להשתמש פה.
מה זה?
כן, מה שהוא מכיל.
טוב.
הכדור, אופטלגין, הכדור.
טוב.
הדעתי לכתבה בוויינט מ-2010, חידת אופטלגין בעולם אסור, בישראל לא מרשם. ובאינפומד אסור למחירה בארצות הברית ובאנגליה כל הסכנות של אופטלגין. מה זה?
כמו גת.
מה זה?
אתם לא הכרתם את זה?
לא.
אתם לא הכרתם?
לא.
או, יפה מאוד, הנה עוד דבר חדש שאני מגלה לכם מארצות הברית.
קצת מדאיג, לא?
וזהו, אני מופתע שאף אחד... מה זה?
מדאיג.
אני אוהב את זה שמתנגדי החיסונים, נורא מפריע להם חיסונים שאושרו על ידי ה-FDA וכל הזה, אבל אנשים יקחו פה אופטלגין חופשי, למרות שמדינות אחרות בעולם מסתבר, לא מאשרות לשימוש את הדבר הזה שלא כך בשימוש נרחב בישראל.
נכון.
צריך לחקור את הסיפור הזה. בוא נחקור את זה.
חקירה מיידית.
סדב, תשובה בשבוע הבא?
אני אביא תשובה בשבוע הבא. ואני מופתע באמת שאף אחד מכם לא הולך על שום דבר של צינמון, של קור, של התקררות. כאילו זה הדבר הכי מעצבן בעולם. שאף שכן נוזל בטירוף. למרות ש...
אני כמעט אף פעם לא מצונן בלי אלרגיה.
כן?
אני
מרגיש שמציתי את השיחה על תרופות.
חברים, תודה רבה. אתם ממשיכים בלעדיי, שיהיה לכם המשך מעני.
יורו 2020. מרסלו, אתה עדיין איתנו?
עדיין איתכם.
אנגליה, דנמרק, הסיפור של דנמרק, משני הפסדים בפתיחה, האובדן של אריקסון ועד חצי גמר. האם זה סיפור פיל גוד או שיש להם קייס מול אנגליה?
אני אלך על הצד האנגלי יותר, אני חושב שהם טיפה אוברייטד. פרט למשחק נגד גרמניה, שגם במשחק נגד גרמניה, גרמניה לא הייתה במיטבה, אז הם נתנו רביעה לאוקראינה, ובשלב המוקדם הם סיימו בתיקו עם סקוטלנד, אם אני זוכר, ואני לא זוכר את מי עוד ניצחו. אנגליה לא הרשימה כל כך.
להוציא משחק מול אוקראינה, אנגליה חיברה 9 דקות של כדורגל בכל הטורניר.
אז זה בדיוק מה שאני אומר.
לא הרשימה, זה אנדרסטייט, אנגליה נוראית.
זה בדיוק מה שאני אומר, אם יש קייס לדנמרק, יש קייס לדנמרק. דנמרק פרט לסיפור המטורף, אני בניגוד אליכם שונא את כל העניינים של הסיפורים מסביב, ושחקן שזה היורו האחרון שלו, והיסטוריה, והזכו ב-92 אחרי מלחמה שהם לא אמורים להיות, אני שונא את הסיפורים האלה, הסיפור הספציפי הנוכחי של דנמרק, עם כל הנושא של אריקסן, אין דרך אחרת שיכול להסתיים בלי זכייה, ופרט לסיפור הזה, דנמרק נבחרת ממש 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 טובה.
אז אני הולך להיות המרסלו.
אני הולך עם דנמרק.
אני הולך את המרסלו, כי הסיפור של אריקסון לא מזיז לי. כאילו, אני ממש שמח שהוא לא מת מן הסתם, ושהוא נראה כאילו...
המינימום האפשרי של מה שאתה יכול להגיד.
ונראה שכאילו הוא יהיה יותר מסתם לא מת, אלא יהיה בסדר. אבל בסדר, שחקן התמוטט, כאילו, moving on.
אתה ראית את זה בלייב? ראית את זה בלייב?
לא, שנייה, אני לא טוען שזה לא...
לא, אנחנו מדברים על העניין של ההשפעה. אני ראיתי את זה בלייב.
המשחק שהם עלו אחרי זה היה משחק שלא היה צריך להתקיים בצורה שלו, ברור שלא, אתה לא יכול לתפקד אחרי שאתה רואה דבר כזה. אבל בוא, שחקן גם יכול שהרגל שלו תתעופף 6 סיבובים בסביב, וכאילו לא ישחק, לא ילך יותר כמו שצריך, ועדיין נרתום לזה שתרובה. אריקסן הלך והיה, וזה בעיניי זה לא מרגש וזה לא מעניין. אני כן מסכים שדנמרק, אחרי שהשתחררה מהאלם שלה, שיחקה כדורגל טוב ואפילו יותר מזה, במיוחד ככל שהטורניר התקדם. נוכח המשפט שאמרתי גם קודם על אנגליה, שהיא חיברה להוציא משחק מול אוקראינה, 8 דקות של כדורגל טוב, אני חושב שאני מפרגן לגע עם ה8 דקות האלה, ואני אוסיף לזה ש... אנגליה אולי חוץ מהרי קיין וג'ורדן הנדרסון שהוא לא בדיוק שחקן הרכב, זה לא שחקנים שהלחץ עליהם להביא את הטורניר הזה, אלא זה בעיקר הנבחרת של הטורנירים הבאים.
סטרלינג.
נכון, סטרלינג. אבל בגדול זה מה שגרת סאוטגייט שם את מרכז המשקל של הקבוצה, גם הרי מגווייר, אבל לא משנה, זה נבחרת שהיא יותר צעירה ואמורה לזה, אבל...
אני חולק עליך בעניין הלחץ. הם הולכים לסיים את הטורניר הזה עם 7 משחקים, 6 מתוכם בוומבלי, מגרש ביתי עם כל הקהל שלהם, שחצי גמר וגמר אמור להיות בוומבלי, עם קהל שהוא 100% אנגלי.
אני רוצה, אני חושב שהלחץ...
כל הלחץ עליהם.
לא התכוונתי ללחץ, התכוונתי שזה לא נבחרת שנבנתה בשביל הזכייה ביורו הזה, ואני חושב שהם משחקים כאילו עם האוס מני, אם כי שתמיד האנגלים מרגישים את הלחץ של להחזיר את הכדורגל הביתה.
מה גם שלחץ נבנה תוך כדי טורניר, פתאום אתה מגיע למצב שאתה נצח את גרמניה, שלא כולם היו בטוחים שתנצח את גרמניה, מגיע להגרלה יחסית קלה בצד שלהם, וכבר כולם מתחילים לפנטז, ופתאום מה שלא היה לחץ בהתחלה, פתאום מתחיל להרגיש מאוד מאוד אמיתי.
ובמקביל כל הפייבוריטיות עפות. כרגע מדברים על אנגליה, הדבר הכי גרוע שקרה לאנגליה, זה שבסוכניות היומורים כרגע מדורגים כפייבוריטית זכות ביורו.
אבל עכשיו... רק בגלל שכביכול יש לנו את החצי גמר הקל יותר, שוב ברמת השמות, ואני מסביר...
אם תהיה אנדרדוג מול הצד השני בגמר, אני מעריך, לא משנה.
כן, אבל יותר, בגלל שאת הסיכויים יותר גבוהים להגיע לגמר, ושוב, סוכניות הימורים, זה איפה הליין נמצא הכי...
אבל אני רוצה להגיד שדווקא החוסר, המשחק הלא טוב והניצחונות משום מקום האלה, משחק לטובתם.
כן ולא, הם לא ספגו עדיין שער בטורניר הזה, הם לא היו בפיגור. אני רוצה לראות מה יקרה אם במקרה דנמרק תכניס אותם לפיגור באיזשהו שלב מוקדם במשחק הזה בוומבלי עם 70 אלף צופים אנגלים. כמו שאמרת, נבחרת שברובה מאוד מאוד צעירה, לא יודע מה זה יכול לעשות להם. אני, זה גם סוג של wishful thinking כשאנגליה תפסיד. אני לא חושב שאנגליה פייבוריטית מול דנמרק. אני לא יודע אם דנמרק גם פייבוריטית, אני חושב שזה סוג של 50-50 במשחק הזה.
מעניין. אנגליה מתנסה הרבה בהרכבים במשחקים האחרונים, זאת אומרת, שחקנים שעלו נגד דנמרק, שלא עלו לפני זה, לא זוכר עכשיו בדיוק מה השינויים שנעשו, אבל מעניין לראות גם מה השינויים שקורים תוך כדי הטורניר. פודן שהתחיל את הטורניר בהרכב ירד לספסל, גרילה שהתחיל לשחק יותר, מעניין הניסויים של גרצה.
וגם בו משתמש בעיקר כמשתנה קצב, ו...
בגריליש.
בגריליש.
אני מאוד אוהב את זה שהוא לא לוקח אותו ומעלה אותו בהרכב במשחק אחר, הוא כן רוצה להמשיך להשתמש באפקט הזה של שחקן שעולה בדקה ה-60, כשהיריבה קצת עייפה, עם כל העניין הטכני שלו, וממשיך עם זה. זה משהו שאני מאוד אוהב בסאוטגייט.
מה שמפתיע אותי, אם כבר ניתן איזשהו משהו באנגליה, זה דווקא... השחקן שאולי אני הכי פחות הכרתי תרם הטורניר, זה קלווין פיליפס.
מלידס.
הוא לא השחקן הכי מבריק, אבל הוא סוגר את הקישור.
אני חושב שזה נכון, ומה שמאוד משמעותי באנגליה בטורניר האחרון, והסיבה שהם לא ספגו הרבה שערים, דרכך, ולא קיבלו הרבה הזדמנויות לשער שלהם.
בקושי בטו.
זה הקישור האחורי, זה פיליפס וזה אנדרסון, וזה גם ההגנה שהיא מאוד מאוד, כאילו, מגווייר ולוקשו, הם כאילו הם עושים עבודה...
כן, אבל גם שרק את בונקר, רוב הטורניר.
זה מה שרציתי להגיד.
ושוב, היריבות.
ובונים על זה שברגע נתון, קיין וסטרלינג יכולים להבריק ויכולים להביא איזה שער, בינתיים זה עובד.
לגמרי.
סטרלינג כרגע, מועמד המוביל לשחקן הטורניר, זה שחקן שכל התקשורת באנגליה לא הבינה איך הוא בהרכב בתחילת הטורניר הזה, הוא כרגע מספר אחד מבחינת...
זה אחד הדברים שאני חייב בכדורגל נבחרות, זה כל מיני מאמנים שיש להם את השחקנים שמאמינים בהם וסומכים עליהם ולוקחים אותם בלי שום קשר לכושר שלהם בקבוצות. ראינו זה שנים בגרמניה עם לוקאס פודולסקי, שלא משנה אם הוא היה בקושי יותר טוב או פחות טוב או שיחק, כל הסרט, הוא היה בנקר אצל גם קלינסמן וגם יוגי לב, וזה משהו שרואים בעיקר בכדורגל נבחרות. אתה לא רואה בקבוצות שחקן שבאופן עקבי לא מספיק טוב מקבל את החולצת הרכב במקומות קריטיים.
לוקאס פודולסקי הוכרז השבוע בפולין, אני חושב.
הוא יליד פולין.
כן, כן, במשהו חדש. טוב, לאן אלך? לצד השני?
ספרדית? איטליה. השתנקתי.
איטליה זה הנבחרת הכי מרשימה בטורניר.
כנראה.
אמרתי את זה ברשמים... היא לצד הדברים שאנחנו רגילים לראות מאיטליה, וזה הם לא מאבדים, זה את הקשיחות והמשמעת הטקטית, יש ניצוצות שם, יש שחקנים עם טיפה לפלר, שיכולים לשנות משחק ולתת ל...
בעיקר אינסיניה.
גם... הוא לא ישחק.
היה את ספינצולה שנפצע. אני מסכים עם סתיו, זו נבחרת איטליה שונה. עדיין יש שם את בונוצ'י וקליני במרכז ההגנה, ועדיין הקישור שלהם עם וראטי מאוד מאוד אגרסיבי, אבל כן, נבחרת מאוד מאוד יצירתית. הסגנון ההתקפי, שני דברים שאני רוצה לזרוק לגביהם ולגבי המשחק הקרוב מול ספרד. קודם כל, חלק גדול מההתקפות שלהם, זה התקפות שהיו מיוצרות על ידי ספינצולה באגף השמאלי. הוא לא יהיה בחצי הגמר הזה מול ספרד, אין להם תחליף אליו לא באגף השמאלי ולא מגן ימני שיכול לעשות את זה, אז בוא נראה את ההתאמות שמנצ'יני יעשה. דבר שני, הלחץ הגבוה שלהם, איטליה זו נבחרת שלוחצת מאוד מאוד גבוה, ספרד לעומתם זו נבחרת שמסירות, המון 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 מסירות, שבוסקץ או קוקה או אחד הקשרים באמצע במסירה אחת יכול לחתוך את ההגנה הזאת ולנטרל את ההגנה הגבוהה הזאת. שוב, קרב בין סגנונות, אם איטליה תצליח ללחוץ מבלי לחשוף את, את קו ההגנה שלה, ספרד לא תכבוש, תניע את עצמה למוות כמו שהיא עשתה בשני המשחקים הראשונים ביורו. אם בוסקץ יבוא באיזשהו משחק של בוסקץ הישן של, של ברצלונה ויצא לשבור את קו ההגנה הזה, זה יכול להיגמר 2-3-0 לספרד עוד לפני המחצית.
אני יכול שנייה פיקנטריה? אתם זוכרים את יורו אנדר 21 שנערך בישראל ב-2013?
בוודאי, הייתי במשחקים.
אני גם הייתי במשחקים. זה יופי. הייתי בהרבה משחקים. הייתי גם בגמר שהיה בין ספרד ואיטליה.
4-2.
תן קבוצות בדיוק, 4-2. עם קוקה וטיאגו אלקנטרה ומורטה בצד הספרדי, ועם אימובילה וראטי ואינסיני בצד האיטלקי. כאילו זה נחמד לראות שהדברים האלה שאתה רואה בסוף מתורגם לכדי דברים שאתה רואה. גם ב... כדורגל בוגרים. סתם.
תיאגו, אתה לא כל כך רואה.
אנקדוטה. פחות, אבל הוא עלה...
עלה כמחליף, אבל לא רלוונטי. פדרי נותן שם טורניר מטורף. פדרי בין ה-18.
טוב. בעיניי זה מספיק טוב.
כן, מי מנצחת?
האימורים שלי, אנגליה וספרד, כמו שאתה אומר.
ספרד... בהערכה, כמו שהם עשו בשני המשחקים הקודמים, הערכה
בפנדלים. ואתה הולך על דנמרק.
דנמרק, ספרד בגמר.
איטליה תהיה בגמר.
אופה, אופה, אופה. אתם רוצים להמשיך לדברים נוספים? לדעתי זה כבר פרק ארוך, לא?
לא.
זה לא פרק ארוך?
איזה עוד דברים יש?
איזה עוד דברים יש?
היה את משהו שאתה רצית החוף של הדרסאז' ויש ביום בובי בוניה.
ביום בו מה?
בובי בוניה.
לא,
מספיק. טוב, אז תודה רבה לכם, אני מקווה שסגב יחתוך את החלק האחרון, אבל אני לא לגמרי בטוח בזה, תודה רבה למרסלו, תודה רבה לסתיו, סגב כבר לא פה והוא הלך, אנחנו נתראה בשבוע הבא.
ביי ביי.